ברשות ראש ישיבת בית אל, רב היישוב, ברשות הרב גרינברג, ראש ישיבת קרן ביבנה, הרב סמוטריץ' וכל הציבור הרחב הנפלא שיושב פה, אני רוצה לדבר על תכונה מסוימת שנדמה לי שאולי היא הייתה תכונת היסוד, קשה מאוד להגדיר, אבל אולי תכונת היסוד של מרן הרב צבי יהודה. כולכם מכירים בטח בספר עולים תיבתי, שהוא בעצם אוסף של דברים שכתב רבנו בתוך הפנקסים של מרן הרב זצ"ל. יש שם מספר פרקים שעוסקים בכבוד, ואני קורא רק מספר שורות. יש שם פרק קופלמד, הרגשת הצער והבושה המתעוררת בחדרי הנפש כלפי כל עניין של כבוד, המזדמן להיפגש ולהתקבל מתוך הפלגת הערכה וטעות הבחנה, יש לה להפך בעצמה בכיוון נטיית אמיתיותה או בסלידה מפני אי התאמתה החיצונית ליסוד חיובי הגון המסלק את הניגודיות והשקריות שבאותו עניין וכו'. מה אומר פה רב סעודה? קודם כל, הכותרת כבר אומרת הרבה, מאמץ את הכבוד. לא כל כך חושב שיש כל כך הרבה אנשים שהכבוד אצלהם זה כל כך מעמסה כבדה. כדאי להסתכל במשנת ישרים פרק כ"ג, כשהוא מתאר איזה יועצים צריך שר לבחור לעצמו, או מנכ"ל משרד או משהו כזה, אז הוא כותב, תיזהר מאוד לחפש לך יועצים כאלה שיגידו לך את האמת ושלא ינפחו אותך במה שאין לך. וזה יותר מסוכן, הוא כותב, מאשר אוכל לא טוב. אוכל לא טוב זה עובר, אבל כשאחד מנפחים אותו במה שיש בו ומה שאין בו, אז זה באמת בסופו של דבר מביא גם את קיצור. זה היה באמת, זאת הייתה באמת הדמות של רב צבי יהודה. במקום אחר הוא כותב, שמביא את אחד מהגדולי הראשונים, שאומר שאם השכנים שלי היו יודעים איזה חטאים יש לי, אז הם היו מתייחסים אליי אחרת. רב צבי יהודה תמיד, במשך כל ימיו, היה יושב במזרח, בישיבה, רק בימים נוראים ובשבתות, כך הוא היה עומד תמיד מאחורנית, והיה בזה גם איזה עניין חינוכי. תדעו לכם שרב צבי יהודה עומד מאחורנית, אנחנו מתפללים אחרת. וכשרב צבי יהודה עומד מאחורנית ורואה מישהו שמדבר בתפילה, ואחר כך הוא בא אליו עם משמיש דיבור ביד ואומר לו, גדול אמונו מצום, מה דיברת באמצע חזרת השעץ? אז בהחלט התפילה היא אחרת, אבל לא זאת הייתה, אני חושב, הסיבה האמיתית בעומק הדברים. פשוט הרגיש את עצמו עומד מאחורנית. וזה היה גם ביחס שלו למרן הרב זצ"ל, זה ממש בולט גם בספר הזה, רוכזו פה בפרק אחד כל מיני התבטאויות של רב צבי יהודה, שהוא היה צריך לכתוב בתוך הפנקס של הרב דברים של עצמו, בציוויו של מרן הרב זצ"ל, אז הוא כל הזמן הוא מתעכב. יש פה פרק שלם שעוסק בהתעכבויות כאלה, הוא מפחד לגשת לכתוב את הדבר הזה. ואני רוצה להגיד לכם במאמר מוסגר מה שפה הראל עשה את נתיבות ישראל בהדרכתו של הרב מלמד. זה לא סתם, כי נתיבות ישראל במהדורות הראשונות שלו יצא בהחלט לא בצורה הכי מעודרת, אם הייתי אומר את זה בלשון המעטה, אבל בשביל רב צבי יהודה בעצמו, על כל הכתבים של אבא שלו עבד עבודת נמלים, עוד לא היו מחשבים ולא היו אפילו לא צילומים, לאסוף מאות תשובות מכל העולם, לרכז אותם ביחד, הכל עבודת נמלים לבד, במין כרטיסיות כאלה, לא כרטיסיות, במין שקיות כאלה חומות, ואחר כך לסדר את הכל לפי סדר השני ולפי סדר העניינים, ולכתוב מאות הערות יסודיות בהלכה ובאמונה בחלק האחורי של הספרים, והכל היה בצורה מאוד מדוקדקת, כמעט שלא נמצאת טעות אחת בכל כתבי מרן הרב זצ"ל. והכל עבודת נמלים של אדם אחד, כל כתבי ההלכה כמעט, חוץ משיש אורות הקודש של הנזיר, אבל רוב רובם של הדברים, 90 וכמה אחוזים, הכל עבודה של רב צבי יהודה. כשהוא הגיע להוציא את הספר של עצמו שנקרא לנתיבות ישראל, שזה אוסף מכל מיני עיתונים ודברים אחרים, פרסומים אחרים של רב צבי יהודה, הוא הייתי אומר בראשון החבר'ה, לא סתם על הספר. לא, הוא היה, הוא אסף את הכל, נתן את זה למישהו, והוא הוציא את זה לפי מה שהוא הבין. כשזה בהחלט הרבה מאוד שגיאות והרבה מאוד מראי מקומות לא מספיקים וכדומה. אני חושב שחסד גדול אמיתי שאנחנו כולנו היינו חייבים למרן הרב צבי ציודה התקיים פה בהוצאה הנפלאה הזאת של הספר הזה מחדש עם הערות טובות וכדומה. אבל גם עצם העובדה הזאת שהיינו צריכים לחפש יהודים מוכשרים שיעשו את הדבר הזה, זה עצמו באמת אחד בבינתו של רב ציודה. יש גמרא במסכת ברכות מאוד תמוהה. גמרא אומרת שם ככה, אני קורא את גמרא במסכת ברכות דף נ"ו עמוד ב', תניא, אין מראים גלויים אלא למי שהוא ירא שמיים בכל כוחו. אם אדם, יש שם פתי חלומות, אם אדם חולם על דלעת, סימן שהוא ירא שמיים. מה הקשר בין דלעת לירא שמיים? בקושי דלעת שמים במרק, אפילו לא אוכלים את זה לבד. אז בא רבי גאון שם במקום, ממליסים גאון, סליחה, והוא כותב, גם עצם הסגנון שלו והכתיבה שלו אומרים הרבה. הוא כותב ככה, כבר שאלני עליה תלמיד מבני ספרד, זה מפס פשס על הדף שם, שאלני עליה תלמיד מבני ספרד, יש לה טעם? מה זה הדבר הזה? ואני לא קיבלתי בה כלום, וגם לא נשאלתי עליה קודם לכן מעולם, אף פעם לא חשבתי כאילו על הדבר הזה, ונמתי לו, אמרתי לתלמיד הזה, תזאת קבלה היא ביד החכמים, ולא נודע לי שהזכירו בה טעם, לא יודע מה בדיוק הטעם, רק הוא מפיר. אבל נראים הדברים בעיניי, שאפשר שיהיו דומים יראי שמיים לגלויים, שכשם שהגלויים אין בכל פירות הארץ גדולים מהם, אבל בכן אינם מתנסים על הארץ, אלא כל זמן שהם גדלים ופרים הם מוסיפים נניחות בארץ, כך הם יראי שמיים, אין כל הבריאות שמעלתו גבוהה ממעלתם ולא עדיף מהם. הדלעת היא הפרי הכי גדול שאנחנו מכירים, הוא לא צומח על עץ תמר גבוה, הוא צומח על הרצפה, וכמו שהוא, ככל שהוא נהיה יותר רחב ושמן, יותר שוקע באדמה. זה בדיוק יראי שמיים. ככל שאדם יראי שמיים יותר גדול, הצניעות והענבה תופסים אצלו את המקום העיקרי. בעצם העבדה שרב ניסים גאון, אומר, אף פעם לא חשבתי על זה, תמיד אחד שאל אותי, אחר כך הוא כתב בהמשך, שאלתי אותו, זה מוצא חן בעיניך מה שאני אומר? אמר, כן, אז כתבתי זה בתוך הש"ס. זה בדיוק רב ניסים גאון. גם החפץ חיים במקום אחד, כשהבן שלו בתוך כתבי החפץ חיים מתאר אותו, אז הוא כותב ככה, כבוד היה זרה לרוחו מאוד, החפץ חיים, ששאלתיו פעם, הלא אנו מבקשים בתפילה חיים של עושר וכבוד, השיב לי, זהו בקשה על כל עם ישראל, וכעניין שאנו אומרים בראש השנה, אתן כבוד לעמך עבור כבוד השם, יש, כן, יש כבוד אחד, כבוד ישראל, כבוד השם, גם כבוד מלאכים, כבוד תלמידי חכמים, אבל כבוד אישי. וזכורני כי בהיותו בביאליסטוק לרגלי החזקת ועד הישיבות עם כמה עשרות רבנים, והאכסניה שלו הייתה אצל ביתי, הוא התאכסן אצל נכדתו, נדחקו כל בני העיר לשם לכבודו, מי לקבל ברכה, מי להסתכל בו. אמר לי ביתי בחשאי, כל הרעש בשבילי זה גועל נפש בשבילי. זה החפץ חיים. יש הרבה מהזורות שפעם שמענו בין רב ציודה לבין החפץ חיים, אבל בהחלט הצניעות והענווה האלה זה באמת היה יסוד גם לגבורה העצומה של רב ציודה. הלוא חז"ל אומרים, בשכר צניעות רחל יצא ממנה שאול, מה שקם מקודם הרב אריאל, יצא שאול, שאול מלך ישראל, מלך חזק, שתוך אנחנו עכשיו עוד מלחמת המפרץ להעביר 300,000 חיילים מאמריקה לקח חצי שנה. שאול, כשהיה האירוע הזה שכאן הזכיר הרב אריאל עם יבש גלעד, תסתכלו שם בתנ"ך, אסף 330,000 חיילים בלי מערכת היסעים ובלי כריזות ובלי סיסמאות ושום דבר, תוך שבוע, פחות משבוע הוא עלה לעבר הירדן לגלעד וסידר את העניינים עם 330,000 חיילים. מאיפה באנו הכוח הזה? אומרת הגמרא מגלעד אפי ג', בשכר צניעות שהייתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, בשכר צניעות שאול יצא ממנו מרדכי ואסתר. יש לרב ציודה בתוך הספר הזה מאמר שלם שנקרא לצניעות ולטהרה בישראל. ובמאמר הזה רב ציודה מראה איך שהצניעות והטהרה והפשטות זה היסוד של גבורת ישראל. כל מי שאני מדבר בזה אולפן או משהו כזה, אני אוהב להזכיר את המאמר הזה של רב ציודה, תמיד האנשים חושבות שהם לא בצבא והם לא חלק מה... אבל רב צבי שם כותב, תדעו לכם שהצניעות בלבוש והצניעות בהתנהגות והצניעות הפנימית האמיתית, שזו האמת המוחלטת של האדם, כי מי אנחנו ומה אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי כלל ישראל, כלפי גדולי ישראל. מידת האמת הזאת היא היסוד של כל גבורת ישראל. התורה שמלווה את הצניעות היא היסוד של מחנה ישראל. במחנה ישראל אומר הרמב"ן זה כמו מחנה שכינה. אז הכוח והגבורה והעוצמה גם לרשות בעצמו באו לו אני חושב מההנהגה הזאת של צניעות אישית יומיומית. אני רוצה לספר לכם משהו, אולי הרב רוזן סיפר את זה פה, אני לא יודע. הרב רוזן פעם סיפר לנו, הרב יהושע רוזן, שכי הוא בא לישיבה, אז הוא פגש את רב סיודי, הייתה שם קבוצה שבאופן מושמע נכנסה לישיבה, הרב רוזן והרב דב ליאור, אנחנו רק עובר עוד כמה מגדולי ישראל של היום, ואז פעם, הם באו לישיבה בעצם בתור אכסניה, זה היה כמו מסעדה של החברה האלה, והם נדעו עם הרב יעקב קילר, שהוא היה ראש הישיבה שלהם, וישנו בישיבה ואכלו בישיבה, אבל הם לא היו חלק ממערכת הישיבה. ופעם אחת, בזה תשעה באב אחד, הם הלכו, נסעו להר ציון, שעל הכותל היה ביד הגויים באותה תקופה, והם נסעו להר ציון, והם רצו לצפות על הכותל המערבי, הייתה שם עמדה אחת של צהל, שממנה אפשר היה לצפות על הכותל המערבי. ואז... הכניסה הייתה שם קשה מאוד, לא נתנו לכל אחד להיכנס. בא אחד ממנהיגי ישראל, אמר, רב ציודה נמצא פה, שייכנס. אמר, אני בלי התלמידים לא נכנס לשם. התלמידים האלה היו ביניהם היה גם רב יהושע רוזן. ואז הם נכנסו, כן, וצפו. ואחרי זה רב ציודה בא לרב יהושע ואמר לו, תסלחו לי שקראתי לכם תלמידים, אבל אתם לא לומדים בעצם בישיבה, אבל תסלחו לי שאני רציתי שתיכנסו איתי, אז קראתי. רבי יהושע רוזן אומר שזה היה הניצוץ שהדליק אצלו את האור עם הקשר של רבי יהושע. יש לזה הרבה מאוד סיפורים והרבה מעשים, אני לא רוצה פה להאריך, אנחנו קצת לחוצים בזמן פה יותר מדי, אבל אולי עוד דבר אחד אני רוצה לומר. בתוך המאמר הזה לצניעות ולתורה בישראל, כשרבי יהושע מנתח את הדברים האלה ואומר שגם מנהיג ישראל חייב להיות בצניעות ותורה, אני חושב שהמקור לדבר הזה זה גמרא בברכות למד עמוד ב', הגמרא שם אומרת שכל אחד מאיתנו ב-18 קורא 4 פעמים, קורא ב-18. הגמרא אומרת, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה, והמלך תחילת כל ברכה בסוף כל ברכה. ויש מי שאומר שהמלך כל הזמן עומד כפוף. אומר שם רש"י, משפט אחד, רש"י אומר ככה, כהן גדול בסוף כל ברכה, כל משהו גדול ביותר, צריך להכניע ולהשפיל את עצמו. לא להשפיל את עצמו או השפלה, אלא לדעת בתוכו, כמו שאמר הרמב״ם, שהוא בליבו צריך להיות, המלך ישראל ברכות מלכים, בליבו שפל וחלל. בליבו באופן אישי, הוא צריך לדעת שהוא בעצם בסך הכל עבד לעם השם, כמו שאמר הרב קוק בכל החתימות שלו על המכתבים. וזה באמת היה את הדמותו של רב צבי יהודה. עליה, כמו שאומר הרמב״ם, בחודו פרק א' על החבב, כשהרמב״ם עושה סולם של הדימוי לקדוש ברוך הוא, כותב ערך אפיים, רב חסד, צדיק, ישר, תמים, גיבור וחזק. ואני רוצה פה להאריך בגבורתו של רב צבי יהודה, כל מה שאנחנו רואים פה, בסביבה שלנו, בעופרה, בכל החלק הזה של יהודה ושומרון שנכבשו על ידי הילדינו במלחמת ששת הימים בעזרת השם יתברך, בצורה כוח מופלאה, כל ההתיישבות, כל בתי האולפנות והתורה וכולי, רובם ככולם הם עבודה של רב צבי יהודה. לא שהוא הלך, גם בעצמו הייתה לנו בהתנחלויות הרבה פעמים, אבל ההמרצה שלו לעשות את הדברים האלה והדרישה שלו מהתלמידים ביניהם גם הרב אלעמד שיש פה איתנו וכצלה וכל החבר'ה האלה שעשו פה את כל מה שאנחנו ממש יש מעין, מה שאנחנו רואים פה זה רק דוגמה לעוד המון דברים שישנם בכל המרחבים האלה, מתוך גבורה עצומה שנובעת באמת, אני לא רוצה פה לדבר על שברים בפני אנשים, היא נובעת באמת מאותו כיוון שראיתי פה בענייני רב צבי יהודה. אני רוצה להגיד לכם עוד שני דברים בקיצור. דבר ראשון, כשהייתה ההתנחלות הראשונה באלון מורה, אז
אתם יודעים שזה הר, איזה הר אחד שם, קרוב לעליון מורה של היום. ופה במקום הזה, פחות או יותר, סיפר הרב מנחם פליקס, שהיה אז חבר במזכירות גוש אמונים, סיפר את הוויכוח שהיה אז, האם לקבל את הצעת הממשלה מההתנחלות הראשונה לעבור לאיזה מחנה צבאי ללילה אחד, או לא. במזכירות גוש אמונים החליטה לקבל את ההצעה, כי עד אז הממשלה התנגדה אפילו שאדם יהיה כמה שעות ביהודה ושומרון. ופתאום עכשיו מסכימים לילה שלם? אז הם אמרו, באו לרב צבי יהודה וסיפרו לו שהם מסכימים. אמרו, מה פתאום, מה יש, ההר הזה הוא פחות מהראות? פה זה לא ארץ ישראל, אז אני לא, באמת, אבל אם זה פה ארץ ישראל, אני לא זז מפה. באמת הוא לא זז משם. ואז אמר שם אריק שרון, שהיה קצת אריק שרון אחרי, טיפה ממה שהיום, ואז הוא אמר, אני חשבתי שאתם הצעירים, והוא הזקן. עכשיו אני חושב, זה בדיוק לא ככה. הוא הצעיר ואנחנו הזקנים. ובטח היה מאבק גדול וכדומה, ועלו עוד פעם ועוד פעם, וזה התוצאות שאנחנו רואים פה עכשיו לפנינו. אני רוצה לסיים בנקודה אחת. שאלו אותי פה, מישהו שאל אותי, מה היה הרב צבי יהודה אומר היום על המלחמה של היום? היה קשה מאוד להיכנס לנעליים של הרב צבי יהודה. אבל אני חושב אולי אפשר לומר, שהרב צבי יהודה היה מקריא את האיגרת של מרן הרב זצ"ל, ראש איגרת של הרב, לגדוד העברי, בעבר הירדן. ושם הרב כותב, אני קורא פה בעקבות הראייה, חלק ג' עמוד קוף למד זי. הרב כותב ככה, אתם יודעים שהיה גדוד העברי בפיקודו של זאב ז'בוטינסקי, ולגדוד העברי הזה היה גם מגד בריטי, והדגל היה בריטי, היה גדוד אחד שבתוך הצבא הבריטי כבש את ארץ ישראל ואת עבר הירדן. ואז הוא כותב מכתב לגדוד הזה, והוא כותב ככה, הגדוד הזה אומר, הוא שומר בעד הממלכה הבריטית ובעד עמנו הבוטח בהשם, שרוחו מתהלכת לפני צבאותיה בכובשם את ארץ הקודש, כדי להורישה לעם השם, לעשות משפט לעשוקים את גבולי הארץ הנכבשה. מה שהבריטים כובשים את ארץ ישראל, הם כובשים את זה בשביל היהודים. שרק עבודה זו ראויה למסר לגדוד עברי מיוחד. עצם הכבישה, אומר הרב, במלחמת התנופה, הוא תוכן אנושי כללי. אומר, את חייל אחד שאל אותו, למה זה לא בדגל עברי, מה פתאום בדגל בריטי? אז הוא אומר, תדע לך, שיש אינטרס גם לבריטים וגם לאמריקאים וגם לכל העולם כולו, שאנחנו נשלוט בכל ארץ ישראל. למה? כי לא יכול להיות שלום בעולם כשמילימטר אחד מארץ ישראל לא נמצא ביד עם ישראל. שלום על בסיס של גזל לא יכול להיות. אז ככל שהם ירבו וימהרו לתת לנו את ארץ ישראל, או לעזור לנו בכיבוש ארץ ישראל, כך יהיה יותר מהר שלום אנושי כללי. אולי זה מה שהולך היום. אנחנו בכיוון הנכון, בחלק ההוא אנחנו חסרנו הרבה חלקים בארץ ישראל. אז הם באמת אומרים אחרת, אבל יכול להיות שקדוש ברוך הוא יסובב, שאנחנו נוכל להשלים חלק גדול מארץ ישראל כתוצאה מהמלחמה הזו. כל בזה.